שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט שייתן לכם הצצה לאקדמיה עם תואר בכל פרק. אז כמו שאתם יודעים, תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, מדעי הדשא, מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו, תנו איזה פולו בספוטיפיי או איזה דירוג טוב באפל מיוזיק, למה עובדים קשה, וככה אנחנו נצליח גם לעזור ליותר אנשים. אז קודם כל נגיד שלום לאירן.
שלום סגי.
שלום שלום, איזה כיף שאתה פה.
כיף מאוד, תודה.
אז אתה יודע על איזה תואר אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר היום על התואר מדעים להייטק, תואר יחסית חדש מאוניברסיטת תל אביב, ובשביל זה יש לנו את פז קגן, שיבוא וידבר איתנו ויסביר לנו קצת על הלוז שלו, כמו מה לומדים בתואר, אילו תכונות דרושים לסטודנט שלומד מדעים להייטק, ומה זה מדעים להייטק. ואם אפשר לעבוד תוך כדי התואר, ואם כן, אז במה, וכמובן פינת הסטודנט הפרן שתפרט לכם את כל העלויות. אז
שלום פז.
וואו, כמה דברים יהיה היום בפרק,
זה כל כך הרבה, מינימום 40 דקות.
טוב, יש לנו הרבה מה להספיק.
הרבה מאוד. אז בוא תספר קצת את עצמך, תציג.
אז באמת קוראים לי פז, אני בן 24, יש לי כמה כובעים, הכובע הראשון שלי זה באמת סטודנט בפקולטה להנדסה, בתואר מדעים דיגיטליים להייטק, מתחיל שנה שלישית.
וואו.
כן, ממש וואו. עברתי הרבה דרך בשביל להגיע לשנה השלישית הזאת, מגיע לי את הוואו שלי.
קיבלת.
תודה. בכובע השני שלי אני מנהל מוצר בחברת גלאסבוקס, חברה שמתעסקת ב-User Journey Analytics. אני שם כבר שנה, וזה מקום שעושה לי ממש טוב. יש לי הרבה הרבה תשוקה למה שאני עושה. בכובע השלישי שלי אני יוצר תוכן. יש לי ערוץ יוטיוב שקוראים לו חייבים לדבר על זה. הוא מתעסק בעולמות ההשכלה העתידית, הייטק, איך להיכנס להייטק, וכלים, באמת הנגשה של עולם העבודה העתידי עבור צעירים. הערוץ קיבל 150 אלף צפיות היום, הוא נמצא בכמה פלטפורמות, בלינקדין, בטיק טוק, בעיקר ביוטיוב, אבל גם במקומות אחרים. וזהו, זה אני קצת המזנג.
מטורף. It's a scribe.
כן, וואו. בוא תספר לנו על התואר בקצרה. מדעים להייטק, זה תוכנית, זה תואר, מה הגדרה מדויקת.
אז זהו, זה תואר, זה תואר חדש, הוא קיבל אישור של המל"ג. אני חושב שאנחנו המחזור הרביעי או חמישי של המסלול הזה. בעצם הייתה איזושהי הבנה שקודם כל יש מחסור מטורף של עובדים בהייטק. ומתוך המקום הזה רצו באמת להנגיש את עולם ההייטק ליותר אנשים. זה מצד אחד. מצד שני, הייתה הבנה שצריך עדיין לשמור על רמה שהיא ממש 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 גבוהה. ובו בזמן שיש המון קורסים, לדוגמה במדעי המחשב ובהנדסת תעשייה וניהול, שהם טיפה יותר תיאורטיים ופחות
פרקטיים.
כן, אבל כאילו פחות יש להם צורך בתעשייה. זאת אומרת שאתה צריך איזה רמה מסוימת של הבנה באלגוריתמיקה, ושניכנס לפירוט של מה לומדים באמת, אז אתם תבינו שכן שמים על זה המון המון דגש, אלגוריתמיקה וחטא וכל המתמטיקות למיניהם. אבל לדוגמה, אם בתואר של מדעי המחשב עושים את זה בהיקף של 12 יחידות לימוד, כן, כאילו נקודות זכות.
נקז, כן.
נז. אז אצלנו נגיד יעשו את זה ב7 או ב6. זאת אומרת שאתה עדיין מקבל את הבסיס המאוד מאוד רחב של ההבנה המתמטית, של ההבנה האלגוריתמית, ובו בזמן אתה יכול לשלב את זה באמת עם תואר נוסף.
אוקיי, כמה אנשים בערך יש בתואר?
אצלנו לדעתי כל מחזור שזה 120, כאילו אנחנו תואר לא ענק, אבל גדול.
הוא לא קטן.
יש כמות.
ואמרת לשלב עם תואר נוסף, מה זאת אומרת?
התואר הוא במתכונת שלו, בבסיס שלו, הוא דו-חוגי. זאת אומרת שאתה חייב לקחת אותו עם חוג נוסף, או שאתה יכול לקחת אותו במתכונת של חוג לאחר תואר. זאת אומרת שגם אנשים שהם נגיד בוגרי תואר ראשון בכל דבר אחר, שרוצים באמת לקבל איזושהי הכשרה טכנולוגית באופן יותר מהיר, הם יכולים לקחת אותו, ואז הם עושים אותו בשנה וחצי במתכונת חד-חוגית. או אם אתה רוצה לקחת אותו כתואר ראשון רגיל, אתה חייב לקחת אותו עם תואר נוסף, ואז עושים אותו בשלוש שנים, וזאת הפריסה של התואר.
ומה אתה בחרת לזווג את התואר שלך?
אני בחרתי עם ניהול. שזה, חייב לציין שזה השילוב לדעתי הכי נפוץ, ניהול וגם כלכלה, אבל ניהול קצת יותר. אני חושב שתמיד הייתה לי כזה זיקה לניהול, לא יודע, כאילו פתחתי עסק בגיל מאוד מאוד צעיר, ותמיד הייתה לי זיקה גם לטכנולוגיה. אז זה הרגיש לי שילוב מאוד מאוד נכון. כן.
אנחנו עוד רגע נגלה אם זה ישתלם.
למה דווקא בחרת ללמוד באוניברסיטת תל אביב?
אז קודם כל אני אתחיל להגיד שהמסלול הספציפי הזה מוצע רק באוניברסיטת תל אביב.
אוקיי.
יש מסלולים דומים, גם אני יודע בעברית, קוראים לזה אינטרנט וחברה או משהו כזה, ויש כל מיני מסלולים חופפים כאלה ואחרים, אבל המסלול הייחודי הזה הוא רק של אוניברסיטת תל אביב, והוא מאוד דיבר אליי בהצעת ערך שלו, וגם תל אביב יש לה את הפרסטיג' שלה, וישב לי טוב תל אביב.
בתור אוניברסיטה או בתור המכלול של העיר?
גם וגם, אני חושב, תשמע, אוניברסיטת תל אביב יש לה את המוניטין שלה, ובצדק, כן? אני יכול להגיד דברים, הרבה דברים טובים והרבה דברים גם פחות טובים, אבל הרמה היא מאוד מאוד גבוהה, אבל זה אין פשרות. וגם העיר של תל אביב, כאילו לא רציתי לעבור לגור מקום אחר, אז הרגיש לי מאוד נוח.
ומבחינת הוואי סטודנטים, כי בתל אביב זה יותר כל אחד לעצמו, ופחות יש אווירה נגיד ממקומות אחרים.
אז אני לא אשקר, זה אכן, יש בזה מן האמת. בו בזמן אני חושב שהתואר שלנו יחסית, גם בגלל שהוא קטן, יחסית שוב 120 סטודנטים, זה לא תואר מאוד מאוד קטן, אבל הוא יחסית קטן, וגם בגלל שאני חושב שאנשים שמגיעים אליו הם מאוד מגוונים, כי זה בדרך כלל אנשים שהם רב תחומיים, אנשים שמעניין אותם מצד אחד טכנולוגיה, ומצד שני גם דברים אחרים. וכולנו באנו גם בקורונה, אז כאילו לכולם היה את הרצון הזה להתחבר. אז אנחנו יחסית התגבשנו מאוד מהר, ויצרנו חברויות. עם זאת, אוניברסיטת תל אביב כאוניברסיטה, כמכלול, לא שמו כך דגש על חוויה הסטודנטיאלית, בתחושה שלי.
אז לא צריך לפחד מאי-חברתיות.
לא בתוך התואר. שוב, אני יודע שיש המון מסגרות חברתיות שהן הרבה יותר, בוא נגיד, מרכזיות באוניברסיטאות אחרות. לדוגמה, אם אתה הולך ללמוד בבאר שבע, האווירה הסטודנטיאלית היא הרבה יותר חזקה, כי גם כולם גרים ליד האוניברסיטה וכולם מחוקים מהבית, וגם האוניברסיטה כאילו מקדמת את זה.
וגם פה, אין כלום בבאר שבע.
כן, בדיוק. אז פה בתל אביב אתה לא כל כך מרגיש את זה, ואתה רואה שכל אחד חי בעולם שלו, וגם הרבה אנשים באו לתואר כדי לעשות תואר ולסיים זה. וזה יותר מורגש פה, משנה מחוויות נגיד של אחותי שלמד בירושלים, אז החוויה שלה היא קצת שונה משלי. אבל עם זאת עבורי זה התאים.
מדהים. טוב, בוא נתקדם לקורסים שיש בתואר. אילו תכונות צריכות להיות לי בשביל סטודנט למדעים להייטק?
אז הדבר המרכזי שאני חושב שצריך שיהיה זה באמת זיקה לטכנולוגיה. כי התואר הזה אמנם הוא טיפה יותר מצומצם מבחינת כמות הנקודות זכות שאתה עושה ממדעי המחשב או מהנדסת תעשייה וניהול, אבל עדיין הקורסים הם ממש כמעט חופפים מבחינת הרמה וגם מבחינת התוכן. זאת אומרת שעדיין אתה תלמד קורסים באלגוריתמיקה ועדיין אתה תלמד קורסים בתכנות ובניתוח נתונים, וזה דברים שהם קשים ומצריכים איזושהי זיקה לזה.
אתם לומדים, סתם להעביר, אתם לומדים ביחד עם המחלקות של תעשייה וניהול ומדמח את אותו הקורס, כאילו אתה יושב בכיתה עם מדמחיסטים?
אז זהו, לא. יש לנו מרצים ייחודיים שמגיעים אלינו, ואני חושב שזה גם אחד הדברים שיפים בתואר, שממש הביאו נבחרת מרצים מאוד 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 איכותית, שהיא באה והיא מיוחדת רק אלינו, כי כמו שאמרתי, לדוגמה, אם נגיד מדעי המחשב יש להם לינארית 1 ולינארית 2, אז לנו יש לינארית, כאילו, קורס נקרא לינארית.
אלגברה לינארית.
אלגברה לינארית, כמובן, זאת הייתה כוונתי. אבל אני חושב שנגיד אם הקורס שלהם הוא נגיד 5 נקודות זכות ו-5 נקודות זכות ל-1 ו-2, או משהו בהיקף גודל הזה, אז שלנו יכול להיות 7 או 6. ואז כאילו באמת הם לוקחים כאילו את 1 ו-2, עושים איזשהו מישמש כזה של הדברים החשובים, ונותנים את זה בקורס אחד שהוא בהיקף יותר רחב. אז הוא לא רחב כמו הפיצול, אבל הוא עדיין יותר גדול מקורס אחד בנפרד.
אז שנייה לפני שנמשיך, אתם בעצם לומדים אותו כמות נקודות זכות שיש להנדסה רגילה?
אז זהו, לא. אנחנו, בגלל שזה דו חוגי, אנחנו לומדים מטעם התואר הזה, מטעם המדעים להייטק, החוג. זה 66 נקודות זכות היום. שינו טיפת הסילבוס, אבל היום זה 66 נקודות זכות. אני חושב שתואר במדעי המחשב, כולל כלים שלובים, שזה קורסים כאילו ממחלקות אחרות וכדומה, אם אתה עושה אותו חד חוגי, זה 118.
אוקיי, ואז אתם יוצאים מהנדסים?
אוקיי, אז השאלה מעולה, ואני מקבל אותה הרבה, ואני רוצה לעשות קצת סדר בעניין. אמנם הקורסים והסילבוס ממש מזכירים את מדעי המחשב. הם יותר דומים למדעי המחשב מאשר שהם דומים להנדסת תעשייה וניהול, להנדסת חשמל, אבל, וזה אבל חשוב, התואר כתואר הוא נמצא תחת הפקולטה להנדסה. עכשיו, בסוף אתה לא יוצא עם תואר של מהנדס, אתה יוצא עם BSc, שזה תואר טכנולוגי, והוא שווה ערך לתואר מדעי המחשב. לא שווה ערך, כמובן, שווה ערך, פשוט גם תואר מדעי המחשב הוא BSc, כמו התואר שלנו.
יפה. אוקיי, אז בוא נמשיך לדבר על הקורסים.
בטח.
מה היה בשנה הראשונה? איך זה התחלק? בוא תעבור איתנו קצת שנים.
אז השנה הראשונה הייתה באמת הרבה קורסי בסיס וקורסי תשתית. בסמסטר א' היה לנו חטווה והיה לנו פייתון, ואני חושב שגם היה לנו הסתברות. זה היה בסמסטר א', בסמסטר ב' היה אלגוריתמיקה, C וניתוח נתונים. באמת הרבה הרבה קורסים קשים. שנה א', מי שהולך להיכנס לתואר, אז תדעו, שנה א' לא
מאתגרת.
פשוטה. כן, היא לא פשוטה, ממש לא, אבל מעניינת.
מה זאת אומרת? אז בוא תספר לנו קצת מה למדת בקורסים. חדווה זה חדווה ודברים כאלה, אבל נגיד, איפה אתה רואה את השינוי נגיד בין מדמח שלומד פייתון ללחם שאתם לומדים פייתון או דברים כאלה? בוא ננסה לגעת בדבר הזה.
אז באמת פייתון היא אחת מהשפות היותר בסיסיות שיש היום בתכנות. הקורס הזה הוא קורס בסמסטר א' שנה א', כי פייתון היא שפה יחסית קלה להבנה, בשונה מ-C, נגיד, שלומדים בסמסטר ב', שהיא כבר שפה הרבה יותר מורכבת, היא מצריכה תהליך קומפילציה, שאיזשהו תהליך מבחינת קוד שצריך לעשות אותו, והוא מאוד מסיבי וגם קשה הבנתית. אבל באמת לומדים שם את הבסיס של תכנות, ממש מאפס, אז גם אנשים שאין להם רקע בתכנות, אני חושב שזה יכול להיות להם מאוד מאוד רלוונטי. כן, חשוב להגיד שהרבה אנשים שהגיעו לתואר, לא היה להם רקע בכלל בתכנות. היה להם רקע טכנולוגי כזה או אחר, לא יודע, עשו דברים שקשורים יותר למדעים מדויקים, אבל הם באו בלי רקע, וזה קורס, אני חייב לציין גם מעולה. זה ספציפית המרצה שלנו ממש טוב. אבל אני כן אגיד שבאמת פייתון, באופן כללי, זה קורס יחסי בסיסי, לומדים אותו ברוב התארים, אפילו תארים שהם לא טכנולוגיים. תואר, כאילו קורס שאולי טיפה יותר ייחודי למסלול שלנו, זה נגיד מבנה נתונים ואלגוריתמים. ששוב, כמו שאמרתי במוטיב של מדעי המחשב, מדעי המחשב נגיד עושים קורס שלם על אלגוריתמים וקורס שלם על מבנה נתונים. ולנו יש כאילו קורס שהוא משלב בין השניים. אז אני חייב לציין שהוא, שוב, הוא לא פשוט, זה חומר ממש 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 קשה, וגם המרצה שיש לנו זה המרצה נגיד, זה אותו מרצה שמלמד במדעי המחשב, אז הוא מלמד גם אצלנו, פשוט הסילבוס וההיקף שלו הוא קצת שונה.
מה, אז בוא, מה לומדים בקורס הזה? כי לי זה ג'יבריש, אין לי מושג.
אתה רוצה שאני אתחיל להסביר לך אלגוריתמים? זה כאילו נראה לי...
מה זה בגדול? מה זה אלגוריתמים?
על קצה המזלג.
אז זהו, אז בוא נעשה כזה דבר. בשונה מקורסים כמו C ופייתון, שזה קורסים שממש אתה מתכנת במחשב, אתה כותב קוד ואתה עושה איזושהי תוכנה שאמורה לבצע איזושהי משימה מסוימת, והתוכנה, אתה צריך לכתוב אותה. באלגוריתמים יותר מדברים על הדברים ב-high level. זאת אומרת שאתה יותר מדבר על א', אלגוריתמים מוכרים ושמשתמשים בהם הרבה, אלגוריתמים של חיפוש, אלגוריתמים של מיון, לומדים אותם ברמה התיאורטית. ולאט לאט, כאילו, היופי בקורסים האלה, וזה גם מה שעושים במדעי המחשב וגם אצלנו, זה רואים איך אתה לוקח את האלגוריתם הזה שלמדת, שחקרת, שנתנו לך את המידע עליו, ובאמת אתה מבין אותו ברמה כזאת שאתה יכול, נגיד, לשנות חלקים ממנו, כדי לשפר אותו, לא לשפר אותו, אבל לעשות אותו
יותר מותאם לצרכים שלך.
יותר מותאם לצרכים של השיעורי בית. אבל, אבל בוא נגיד שהרמה של ההבנה שזה מצריך היא מטורפת, היא ממש, זה קורס מאוד קשה. אני אישית זה היה אחד הקורסים שהכי אהבתי, אבל הוא מאוד שובר את הראש.
ואלגוריתם, רק תקן אותי אם אני טועה, זה סוג של מתכון מסוים, שאתה כביכול נותן שורות מתכון למחשב, ואז המחשב מצליח לעשות את הפעולה הזאת, כי זה פעולה שיטתית.
כן, אבל אני חושב שכאילו, ספציפית שאתה מדבר על קורס של אלגוריתמים, הרעיון פה הוא לא באמת לתרגם את זה לשפת מחשב כדי שזה יעבוד וירוץ. זה יותר כאילו, יש מה שנקרא פסודו קוד, שזה קוד שבעצם אתה כותב אותו, יש המון המון דרכים והמון חוקים, לך לכתוב פסודו קוד, לא משנה, ובאופן כללי, זה כמו אתה כותב את המתכון הזה, ובעצם המשימות שהקוד הזה, ספציפית מה שאתה לומד נגיד באלגוריתמים, זה משימות מאוד מאוד מורכבות. אתה גם לומד על אלגוריתמים מסוימים שעושים דברים בסיבוכיות מסוימת או בסיבוכיות אחרת, יש כמה דרכים...
סיבוכיות זה הזמן ריצה שהאלגוריתם רץ.
כן, אבל זה סדר גודל, בדרך כלל מדברים על זה באושל, יש כל מיני משפטי גבול, זה קצת מזכיר כזה חטבה ותכנות, ומלא דברים ביחד. בקיצור קורס קשה, אבל מעניין ממש.
אוקיי, ובוא נתקדם בעצם לשנה ב'.
אז בשנה ב', אני חושב שכאילו פה, כל אחד לקח את זה קצת אחרת, בגלל שזה תואר שאפשר לעשות את החלוקה של הקורסים קצת אחרת, אז כן, כאילו כל אחד השנה ב' שלו הייתה נראית אחרת.
אם אפשר גם לדבר קצת על השיטה של איך בוחרים את הקורסים בתל אביב, זה יהיה מדהים.
אז בוחרים את הקורסים בתל אביב בשיטת בידינג. קונית יש מערכת מוצעת לחוג שלנו, אבל בעצם אתה נכנס לאיזשהו סוג של מכרז כזה, במכרז הזה יש לך כמות נקודות מסוימת, ואתה צריך לשים נקודות על קורסים כדי לקבל אותם. כן, זה מעניין.
וואו, לא, כן.
ניסוי חברתי.
זה ניסוי חברתי. הקטע עם זה שיש קורסי חובה שאתה די חייב לקבל, פשוט יכול להיות שתקבל את הקורס שאתה רוצה, פשוט לא בשעות שאתה רוצה. אז מנסים לבסד את כמות התלמידים.
וגם עושים את זה לפי כאילו ביקוש? לפי ביקוש, אם יש לקורס הזה ממש הרבה ביקוש, אז יש לנו הרבה נקודות?
אז אתה צריך לשים עליו הרבה נקודות.
אתה
יכול לראות, זה ממש כמו, לא יודע, כמו מערכת הימורים כזה, אתה יכול לראות כמה היה סף שנה שעברה לקבל את אותו קורס, ואז אתה צריך לדעת כמה אתה שם, וזה כאילו משחק פסיכולוגי כזה. אבל בוא נגיד שכאילו בסוף, ספציפית גם בחוג שלנו, בדרך כלל מקבלים את מה שרוצים. נגיד בניהול, זה ממש מלחמה. כאילו בניהול נלחמתי ממש...
הפקולטה של ניהול, בחלק השני של התור.
בחוג השני, ממש צריך להילחם, כי שם 300-400 סטודנטים, כולם רוצים את אותם קורסים, כולם רוצים את אותם שעות, וזה כאילו big fight.
וואו.
ובגלל זה אמרת שיש את השוני הגדול, כאילו בשנים, נגיד בשנה ב' שלך נראית קצת אחרת מהשנה של החברים שלך.
כן, שוב, ספציפית במדעים להייטק, כרגע אני חושב שהם הסדירו את זה, פעם היה אפשרות לעשות הרבה יותר גיוון בקורסים, כאילו באיך שאתה לוקח את הקורסים, במערכת המוצעת, היה זה 4 מערכות מוצעות, עם סידור שונה של הקורסים, עכשיו דברים קצת השתנו, ונראה לי כזה, יש מערכת אחת, או אפילו שניים, זה שוב, זה תלוי בשילוב שלך, אבל זה די מובנה. אז בשנה ב' באמת לוקחים בדידה, אם אני זוכר נכון, ולינארית, זה בסמסטר א', בסמסטר ב' לוקחים... מה עשיתי בסמסטר ב'?
שאלה טובה.
למדנו טוב.
כן, לא, תאמינו לי, כאילו, זה הקטע בתואר הזה, זה באופן כללי בתארים, אני חושב שאתה כאילו לומד משהו, ואתה לומד או כזה, שם עליו המון המון דגש, ואז פתאום זה נגמר, וכאילו המוח שלך במקום אחר. בסמסטר ב' אז אתה עושה... אז אני יודע, אתה אומר לי, ואני כזה, כן, אני עשיתי את זה לפני רגע, עשיתי את זה בחינה, שהשם ישמור את אמא שלי. אז כן, בעצם, בסמסטר ב' אז אתה באמת עושה קורס שנקרא מבוא לחומרה, שהוא קורס שגם מגיע מעולמות ההנדסה, הנדסת תעשייה וניהול, וגם הנדסת חשמל לוקחים אותו, שזה בניית מערכות ספרתיות, מעגלים חשמליים ולוגים ווואטאבר, ואתה עושה קורס שנקרא מבוא למידת מכונה, שזה קורס שהוא מאוד ייחודי למסלול שלנו, תחת מדעי המחשב זה קורס בחירה, אפשר לקחת אותו. אבל אצלנו זה קורס חובה, גם קורס מאוד מורכב.
מה זה אומר בעצם הקורס הזה?
זה בעצם נותן בסיס ותשתית לכל התחום של למידת מכונה, בין אם זה ברמה התכנותית, ממש לכתוב קוד, שדי לעשות פעולות בסיסיות של חיזוי, להבין סוגים של חיזוי, של כאילו מיון שמבוסס למידת מכונה וכדומה.
למידת מכונה זה, למי שלא יודע, כאילו זה, אני רושם קוד ועד המחשב, עצמו מתרגל את הכל הזה בצורה כזו או אחרת, ועם הזמן הוא לומד דברים חדשים שאני לא כתבתי פיזית, נכון?
זה לא כל כך מדויק. בעצם מה שלמידת מכונה, אתה שם עליו דגש, זה שאתה כותב איזשהו קוד שאמור לקבל מערך נתונים כזה או אחר, והוא אמור ללמוד מתוך מערכת הנתונים שאתה נותן לו. שוב, איך הוא לומד ואת הקודים האלו, פחות אתה שם עליהם דגש. יש בדרך כלל מחלקות או סוג של פעולות מובנות שעושות את זה. אבל מתוך המערך נתונים הזה אתה לומד אותו, ואז אתה אמור לתת חיזוי על נתון חדש שנכנס. זאת אומרת שאתה יכול לכתוב קוד שאומר, נגיד, 20 אנשים ייכנסו, נותן מערך נתונים שיש בו 20 אנשים, נותן את הגבעים של כולם. ואז הקוד שלי אמור לחזות, האם יבוא בן אדם חדש למערכת או משהו כזה, מה יהיה הגובה שלו. בעצם יש פה איזושהי רמה מסוימת של למידה מתוך נתונים. עכשיו יש למידה שהיא סופרוויז, זאת למידה שהיא אנסופרוויז, זאת אומרת למידה שאתה נותן איזושהי משימה מוגדרת ונתונים מוגדרים שצריך לבדוק, ויש משימה שכאילו אתה פשוט לומד את המערך נתונים באופן כללי. וואו, זה נורא מעניין כאילו שפתאום אתה צריך להסביר על זה, ואתה מבין כאילו שמה שלמדת זה ממש מורכב. אבל כן.
והלימודים שלכם עובדים בעניין של מבחן וגמרנו כזה, או שיש לכם גם פרויקטים במהלך השנה?
אז זהו, נגיד למידת מכונה זה היה קורס שהיה בו פרויקט של 40% ועוד 20% שיעורי בית ועוד 40% מבחן.
לא לשכוח את זה, אף פעם לא נשכח.
כן, אני חייב לציין שאני לא יודע אם זה טוב יותר או טוב פחות, כי הפרויקט היה בהיקף ממש נרחב והשיעורי בית היו קשים ברמה פסיכית כאילו, והרבה פעמים המבחן עדיף הזה מבחן ולגמור עם זה, אבל יש גם וגם, ויש הרבה דגש באמת על פרקטיקה.
מה היה בפרויקט? בוא תנסה להסביר לנו קצת מה עשית.
אז האמת שזה היה פרויקט מעניין, קיבלנו דאטה-סט של נתונים על משתמשים בחנות אי-קומרס מסוימת, וקיבלנו לדוגמה מה היה הדף שבו הם נכנסו, מה היה הדף שבו הם יצאו, מאיזה מדינה הם, הרבה פרמטרים של הביקורים שלהם. ובעצם היינו צריכים לזהות, מה היו הפרמטרים המרכזיים שהיוו את המשקל המרכזי ביותר, להאם לקוח קנה בסוף או לא קנה בסוף. זאת אומרת שנתנו לך לדוגמה 15-20 פרמטרים, ואתה היית צריך לזהות ולהבין מה היו הפרמטרים המשמעותיים ביותר. ואז אחרי שאתה מבין את זה, אתה בעצם צריך לייצר אלגוריתם חיזוי, שכאשר נותנים לך סט נתונים חדש שאתה לא יודע אותו, כי לא אומרים אנחנו בבדיקה, ניתן איזשהו סט נתונים, אנחנו לא נגיד אותו, כאילו... או יותר נכון, הם כן נותנים לך את סט נתונים, לא אומרים לך את התחזית. זאת אומרת שאתה יכול לקבל את הנתונים, ואתה לא יודע אם הוא קנה או לא קנה. זה הם שאומרים לעצמה. ואז על הסט נתונים הזה, אתה צריך לעשות את החיזוי. זאת אומרת, להגיד כמה מתוך הסט נתונים הזה יקנו ולא יקנו. על פי אלגוריתם ומה שאתה בנית בעצם.
אז אתה אומר שבעצם כל מה שלמדת בשנה הראשונה, סטטיסטיקה ודברים כאלה, באו לביטוי פה במודלים.
כן, זה ללא ספק, להבין כאילו חציון, להבין ממוצע, להבין איך התפלגויות
אין
מסוימות.
אין לך התנתקות כאילו ממה שעשית.
כן, יש הרבה חיבוריות בין הקורסים, למרות שכל קורס הוא עולם מומלוא, אבל כן, הרבה פעמים גם דברים חוזרים על עצמם, בקטע גם טוב וגם רע.
אוקיי, אז אתה מסיים עכשיו שנה בית. וואו! אמרנו את זה וואו. כבר, אז בואו נתקדם, אתה כבר יודע מה הולך להיות לך שנה הבאה?
שנה הבאה הולכת להיות שנה, לדעתי, טיפה יותר רגועה. שנה בית הייתה מאוד 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 אינטנסיבית עבורי. אז אני מתחיל את שנה ג' בקורס של מבוא למערכות הפעלה, וקורס שנקרא מערכות מידע ובסיסי נתונים. בנוסף לזה אני לוקח עוד קורס בחירה, יש לנו שני קורסי בחירה שאנחנו צריכים לקחת במהלך התואר. אני לוקח קורס שנקרא משקעי משתמש, שזה קורס שנשמע די מגניב.
UX/UI?
כן, שוב, אני צריך להיכנס, להתעמק בסילבוס, עוד לא עשיתי, זה חייב לציין, אבל באמת זה יותר דגש על ממשקי משתמש ועל חוויית משתמש, אני חושב שזה גם מאוד מעניין לי בתור מנהל מוצר, זה משהו שמנסק בו המון ביומיום שלי, ולקבל על זה כזה תשתית, נקודת מבט אקדמית, זה נראה לי משהו מגניב. בסמסטר ב' יש לי עוד קורס בחירה, שנקרא ניהול פרויקטים טכנולוגיים, זה קורס בחירה חדש, שאגב, מי שמתחיל את התואר עכשיו, זה יהיה עבורו קורס חובה. פשוט אנחנו התחלנו את זה במתכונת קצת אחרת, והם רוצים להריץ איזשהו פיילוט, אז אני משער שנותנים לנו לקחת את זה כבחירה. ויש את הפרויקט, שזה פרויקט מר שלנו. יש פרויקט בקנה מידה של 5 נקודות זכות, ואני גם עושה אותו בסמסטר ב'.
אתה כבר יודע על מה הפרויקט שלך?
האמת שאני שמץ, יש לנו פגישה על זה, כאילו, מטעם הפקולטה עוד כמה שבועות, אבל אני משער שזה משהו שמזכיר טיפה מה שעשינו בלמידת מכונה.
אוקיי, ויש לך כיוון למה אתה נראה לך רוצה לעשות, או שמציעים לך פרויקט לעשות?
אז זהו, אני חושב שיש כמה פרויקטים שמוצעים. באופן כללי, אתה עושה את זה בשיתוף פעולה עם חברה מהתעשייה. אני כנראה אז אעשה את זה במשרד שבו אני עובד. זה לפחות הכיוון. אבל אני יודע שעשו הרבה פרויקטים מגניבים בחברות, ואני יודע שגם כאילו, אם אתה לא מוצא באופן עצמאי, אז מציעים מגוון פרויקטים.
הבנתי. ואמרת שאתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות סמסטר ב'. אתה נרשם לכל השנה מראש? איך זה עובד אצלכם?
בידינג זה משהו שעושים אותו בצורה סמסטריאלית. אז
אתה משער מה שאתה הולך לקבל בסמסטר ב'.
תשמע, כאילו בינינו...
אתה צריך לסיים את התואר.
גם, וגם פשוט בידינג, אני אומר, באידיאל של זה, איך שזה עובד, אז זה עובד על פי נקודות שאתה מקבל. והדבר היחידי שאני צריך לשים עליו נקודות זה הקורס הזה. אז אני אומר, כאילו, כל הנקודות אני אשים על הקורס הזה, מה הסיכוי שאני לא אקבל אותו? אבל אולי יש סיכוי, אני לא יודע. אולי אני לא עושה את התואר. חכו וגלו בפרקים הבאים.
נחזור לפאזות שנה ונראה איפה הוא היה. כן.
אז בוא נדבר, למה בחרת בתואר מדעים להייטק, ולא נגיד במדמח או בתעשייה וניהול?
אז אני חושב שזו שאלה טובה. אני בן אדם שיש לו זיקה לטכנולוגיה. כאילו, בוא נשים את זה על השולחן. אני מאוד אוהב... ואני בן אדם מאוד מאוד ריאלי, גם למדתי סוג של מדעי המחשב, אני לא יודע, בתיכון כאילו מגמה של מחשבים, ובאמת כאילו למדתי 5 שנים מתמטיקה, זה היה מוטיב מאוד מרכזי בחיים שלי, ובו בזמן לא ראיתי את עצמי נכנס לעומק הקורה מבחינת אלגוריתמים. כאילו אני רואה אנשים שלומדים מדעי המחשב, ואני לא מקנה בהם, בוא נגיד ככה. כאילו עם כל אהבה, עבורי זה לא מתאים. ואני יודע שיש הרבה אנשים שמרגישים ככה. הם רוצים ויש להם זיקה לטכנולוגיה, אבל הם לא רוצים עכשיו כל כך להעמיק בזה ברמה מחקרית, אתה יודע, שלא, בסופו של דבר, מה שאתה נשאר איתו ביד, הוא לא כל כך רחוק ממה שאתה נשאר איתו ביד עם מדעים להייטק. אבל החוויה היא שונה. וגם מבחינת המרצים, המרצים שיש בתואר, הם ממש בחרו אותם בקפידה, ורואים את זה. כאילו, ממש משקיעים בתואר הזה, וזה משהו שלי היה מאוד חשוב. וגם רציתי תואר שהוא 3 שנים ולא 4 שנים, ולכן לא בחרתי בהנדסת תעשייה וניהול. אז אני חושב שהמכלול, וגם השילוב עם חוג נוסף, כמכלול, זה היה הצעת ערך שמאוד דיברה עליי.
אתה אמרת שאתה עובד, אז כנראה שאפשר לשלב עבודה עם הלימודים, אבל בוא תספר לנו איך זה הולך, ובאיזה שלב הצלחת לשלב עבודה, ואולי אתה מוצלח, ולא כולם אצלך בתואר הצליחו לעשות זה ככה. מה הרוב עושים?
מה הסוד?
מה הסוד? אז בואו וגלה לכם את הסוד. סתם, האמת שאני חייב לציין ש... העובדה שאני לקחתי עבודה על עצמי, זה היה מתוך נקודת הנחה שאני ידעתי על עצמי, זה גם הסיבה שבאתי לתל אביב, זו הסיבה שבחרתי בתואר כזה, שלי חשוב מאוד עבודה. כאילו כשאני עובד, גם אם אני יותר עמוס, אני מרגיש הרבה יותר פרודקטיבי. כי משהו בלימודים אקדמיים, רק בללמוד, ללמוד, 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 ואז לעשות מבחנים, לי הרגיש שאין לי את המקום של המימוש, של הלעשות, בצורה פיזית. אז ידעתי שאני מגביר את העומס, אבל אני גם עושה משהו שיעשה לי מאוד מאוד טוב. עם זאת, רוב האנשים בתואר שלי לא עובדים, בטח שלא בשנה ראשונה, זה לא מה שהייתי ממליץ, גם אני לא עבדתי בשנה ראשונה. אני התחלתי לעבוד בתחילת שנה שנייה. רוב האנשים מתחילים לעבוד או באמצע שנה שנייה, או בסוף שנה שנייה, מתחילים לחפש עבודה. זה לא קל, זה לא קל בכלל. התואר הוא מאוד עמוס. אמנם הוא, שוב, פחות נקודות זכות בחלק של מדעים להייטק, אבל עדיין תזכרו שיש לכם קורסים בניהול או בכל חוג שני שאתם משלבים איתו. אז זה כן עמוס. עם זאת, אני אגיד שהתואר ספציפית מדעים להייטק הוא תואר שלומדים בו רק בערב. זאת אומרת שהקורסים בו חילים בערך מ-4-5. עם זאת, כשאתם משלבים את זה עם חוג נוסף, אז החוג הנוסף בדרך כלל לוקח לכם את הבוקר. אבל אם אתם במקום שהעבודה זה משהו שחשוב לכם, אני חושב שזה תואר שיותר מאפשר את זה, בוא נגיד ככה.
אוקיי, ואני רוצה שנייה לשים דגש על עבודה לעומת האקדמיה, כי בכל זאת זה פונה למדעים להייטק, זה מאוד פונה להייטק. האם אתה מרגיש את ההבדל בין הלימודים שלך לבין הפרקטיקה של מה שקורה בשטח? כי בכל זאת אומרים, אקדמיה יש הבדל ענק, אבל זה באמת מדבר פרופר על הייטק.
איך אתה רוצה שאני אענה לזה?
באמת.
באמת, לאמיתה.
אז קודם כל אני אגיד שאני לא מתעסק בתכנות, מתעסק בניהול מוצר, אני נוגע הרבה בקוד, המוצר שלנו מאוד מאוד טכנולוגי, זאת אומרת שאני צריך להבין קוד ברמה מאוד מאוד עמוקה, אבל אני מתעסק עם בעיות מורכבות. ברמה הזאת שהתעסקות עם בעיות מורכבות, אני חושב שהתואר מאוד עזר לי. אני חושב שההבנה לעשות קורס באלגוריתמים ולהבין את הדברים האלה, להתעסק איתם ברמה הזאת, מאוד פיתח לי את החשיבה, ונתן לי את האפשרות להסתכל על בעיות ולדעת גם לפרק אותם לגורמים ולחלקים קטנים. עם זאת, להגיד שהחומר שלמדתי משמש אותי בחיי היום-יום שלי, לא. אז זה גם מה שמאוד חשוב שתדעו, כאילו, אמנם זה תואר שבהוויה שלו טיפה יותר פרקטי, אבל הוא לא קורס כמו בוטקאמפ או קורס כזה שהוא מאוד, אתה יודע, מכוון ללמד אותך לתכנת. כן? אתה בסוף, אתם תקבלו פה כלים מאוד בסיסיים של תכנות, אתם תקבלו הבנה מתמטית שהיא יחסית נרחבת, והרבה הרבה דיבור על תיאוריה, וכן תקבלו גם כמה פרויקטים מהלך הדרך שיכולו לשמש אתכם לתיק עבודות שלכם, אבל הדגש פה הוא דגש ממש תיאורטי, כמו כל תואר באקדמיה. אקדמיה לא באה להכין אותך לעולם העבודה, ואני חייתי את האשליה הזאת הרבה, ודפקתי את הראש בקיר הרבה, ואמרתי, למה, למה זה לא יותר...
איך זה לא אותו דבר?
כן, למה זה לא יותר פרקטי, למה זה כל כך תיאורטי, למה, למה? ואז פשוט הבנתי שזה לא אמור להיות, כן? כאילו, אוניברסיטה, בהוויה שלה, היא מחקרית, וגם התואר הזה, ואני באמת ממליץ עליו, אני ממליץ עליו בחום, כן? אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, אבל הוא לא קורס מקצועי, אבל הוא יפתח לכם את הראש, זה אני מבטיח.
ואם שנייה נדבר על ניהול מוצר, כי זה מה שאתה עובד עכשיו.
נכון.
אז כאילו, אנשים שהם במדעים לאייטק מגיעים לניהול מוצר, או שאתה אומר שזה אולי גם שילוב עם הניהול שבתוך הדו-חוגי שעשית?
אז זהו, זה לא קשור לניהול שעשיתי. ניהול לא ייתן לכם להיות מנהל מוצר. ניהול, באופן כללי, בוא אני אגיד גם שתי מילים על זה, חוג חמוד, חוג שפותח לכם קצת את האופקים, אין בו כל כך דגש ספציפי על דברים. זאת אומרת שאתם מקבלים איזשהו מגוון כזה, טעימות מכל מיני קורסים, לא יודע, חשבונאות, כאילו, כל מיני דברים שקשורים לניהול, מיקרו-מקרו, כלכלה וכדומה, אבל זה לא ייתן לכם כלים להיות מנהלים, זה גם לא המטרה של זה. אז זה במקום של ניהול. חוג חמוד, אני שמח שלקחתי אותו, אבל אם מעניין אתכם, יש לכם תשוקה אמיתית למשהו אחר, הייתי הולך אולי על זה. אז זה המקום הזה. אז באופן כללי, ניהול מוצר הוא לא תפקיד ראשון בהייטק. זה לא משנה מאיפה באת, אם באת מדעי המחשב, אם באת מנסות עשייה וניהול, או באת עם מדעים להייטק. אז זה צריך חשוב להניח את זה ולשים את זה לשולחן. אני מקבל פניות באופן שבועי. אנשים שואלים אותי, אני רוצה להיות מנהל מוצר, אני אלמד את זה ואני אוכל להיות מנהל מוצר. זה לא עובד ככה. זה תפקיד שמצריך הבנה מאוד מאוד רחבה, והרבה הרבה יכולות, גם יכולות רכות וגם יכולות אנליטיות, שבדרך כלל מצריכים בגרות מסוימת.
בניסיון.
כן, בניסיון. אני, גם היה לי ניסיון, עבדתי בתור עצמאי כמה שנים, עבדתי עם חברות הייטק בצורה די נרחבת, והייתה לי גם הזדמנות מאוד יוצאת דופן. אז זה לגבי ניהול מוצר. עם זאת, יש משרות סטודנט בניהול מוצר שלא תבין אותי לא נכון, הן פשוט ממש ממש מועטות על קצה המזלג, והן לא כל כך תמיד קשורות לבדיוק מה למדת. אני כן אגיד שמבחינת התפקידים הראשוניים בהייטק, שזה אנליסט או מתכנת או כל הדברים בצבעים האלה, אני, מה שחוויתי מאנשים מהתואר שלי, מתייחסים אלינו בצורה שווה למדעי המחשב, להנדסת עשייה וניהול. זאת אומרת, שמבחינת ההזדמנויות, מבחינת הרעיונות, כאילו להתקבל, לעבור, אז מסתכלים עלינו בצורה דומה מאוד. גם בגלל העובדה שפשוט תואר BSc באוניברסיטת תל אביב, יש הבנה נרחבת שזה לא קל. ואני חושב שגם מי שיצא מהתואר זה אנשים מאוד איכותיים, והם עושים שם טוב לתואר.
מדהים, מדהים. תודה בינתיים, ונעבור לפינה המגניבה שלנו, פינת הסטודנט הפרן. אז סגי. Want some money?
היי, שלום, ברוכים השבים. כמו שאתם מכירים, שכר הלימוד באוניברסיטת תל אביב לתואר ראשון היא כ-10.5 אלף שקל, 3 שנים, זה יוצא לכם באזור ה-31-32 אלף שקלים. אבל הבעיה האמיתית שלנו זה השכירות בתל אביב. השכירות שלנו רק עולה ועולה, וכרגע היא עומדת על פי נתוני הלמ"ס באזור ה-3,450 שקלים לחודש. ואם אתם גם מוכנים להתרחק להרים מסביב, השכירות הממוצעת צונחת לכ-2,500 שקלים. כמובן שזה לא כולל הארנונה והחשבונות. ויש אפילו עוד אופציה נחמדה של מעונות. העלות לשותף נעה בין 1,260 ל-4,000 שקל, כמובן שזה תלוי בכמות השותפים וגודל החדר. אבל זה אופציה שכדאי לשקול, במיוחד שהשכירות בתל אביב כל הזמן עולה, והמעונות זה יחסית קבוע. אז לכן, עם הלימודים והכל, זה שם אותנו באזור ה-3,700, 3,900 שקל לחודש בתל אביב, וכ-2,800 ל-3,000 שקלים כמעט בערים מסביב. ואחרי שסיימנו את התואר, השכר הממוצע של הבוגרים בשלושה תפקידים מרכזיים, זה פלוס מינוס אותם תפקידים כמו של תעשייה וניהול ושל מדמח. כלומר, יש לנו אנליסטים שיכולים להרוויח כ-14,000 שקל בחודש, יש לנו QA כ-13,000 שקלים בחודש, ו-Customer Success כ-13,000 שקלים בחודש. זה אומר שאנחנו בסך הכל נחזיר את התואר. ערן, יש לך ניחוש?
אני אומר 10 חודשים.
בול, בין 9 עד 12 חודשי עבודה, והחזרנו את כל התואר שלנו.
זה מאוד. אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום, ופז, בוא תיתן לנו איזה טיפ קטן, אפילו כמה טיפים, לסטודנטים שמתחילים שנה הבאה.
וואי, איזה לארג', כמה טיפים, איזה כיף.
למה לא?
אז באמת יש שני טיפים שאני חושב שאני הייתי מאוד שמח לקבל בשנה א'. דבר ראשון זה קצת להוריד לחץ. אני חושב שהרבה מאיתנו מגיעים לתואר אקדמי עם רצון להצליח, וזה רצון שהוא טבעי, כן? גם אני מאמין שהרבה אנשים שיגיעו לתואר הזה, או באופן כללי לתארים טכנולוגיים, זה אנשים שיגיעו ממצוינות בחיים שלהם. למדו כנראה תואר, כאילו, משהו מדעי בתיכון, וכנראה גם הצטיינו בו, והצטיינו במסגרות בחיים שלהם. ואז אתה מגיע לאוניברסיטה, ויש לך המון המון רצון להיות במקום הזה. פתאום אתה נכנס לקורסים, ואתה לא מבין כלום. החוויה שלי, נגיד, בקורס בחטבה, שהכנסתי לקורס, ואני שומע את המרצה, ועלה יש לי כאילו בתחתונים.
אתה לא מבין, כאילו...
אני לא מבין. עכשיו, אני לא בן אדם שלא רגיל לא להבין. אני, כל מסגרת שהייתי בחיים שלה, לא הייתי צריך להתאמץ בשביל להבין. אתה מבין? ופתאום זה ממש קשה. אז אני חושב שברגעים האלה, אם מישהו היה אומר לי, פז, תנשום, בסוף, בסוף, שמגיעים לבחינה, בסוף הסימונים נופלים. ואני מבטיח לכם את זה. וכל קורס, שגם הקורסים הכי קשים שהיו לי, ואמרתי, זה לא ייפול, אני לא אבין את זה בחיים, אני לא אעבור. בסוף אתה מגיע והסימונים נופלים ומצליחים. ומצליחים גם עם ציונים טובים. הממוצעים אצלנו, גם בקורסים מאוד מאוד קשים, היו יחסית טובים, כי אנשים באמת באו ללמוד ולתת את המאה שלהם. ומהמקום הזה, אני גם אגיד את הטיפ השני שלי, שזה באמת חברים. כן? כאילו גם באוניברסיטת תל אביב, היא שמה פחות דגש על אנשים, אבל אתם באופן אקטיבי תהיו האנשים ששמים דגש על אנשים, כן? כי גם מבחינת לימודים ומעגלי למידה וללמוד עם חברים, זה מאוד עוזר. במיוחד שהחומר קשה, אתם צריכים אנשים שיהיו איתכם בתוך החוויה הזאת. וגם, באמת, אין אף אחד שיבין את מה שאתם עוברים כמו אנשים שלומדים לצדכם. והמעגלים האלה והאנשים האלה, הם גם יחזיקו אתכם כל התואר, והם גם ישארו איתכם הרבה קדימה. כי אחד הדברים שאני כן מאוד אוהב בתואר, זה ההון האנושי שהוא מביא. באמת, אנשים מאוד מאוד איכותיים, אנשים שיש להם זיקה ללמידה, אנשים מעניינים ומגוונים, ותנצלו את זה, תשתמשו במעגל הזה, במסגרת הזאת, בשביל לייצר לעצמכם את האנשים שילוו אתכם גם כמה שנים קדימה.
טיפים מדהימים.
תודה.
אני אסכם. אם אתם מרגישים שייכות לעולם היזמות הטכנולוגית, אז התואר מדעים דיגיטליים להייטק הוא בדיוק בשבילכם. התואר הוא דו-חוגי, הוא בעצם תוכנית בפקולטה להנדסה שנפתחה במטרה להכשיר סטודנטים וסטודנטיות לטובת תעשיית ההייטק ולהביא איתם רקע רחב, חדשנות ויצירתיות. תוכנית הלימודים של התואר מתמקדת בדאטה ובמחשבים וכוללת קורסים של תכנות, מבנה נתונים, אלגוריתמיקה, ניתוח נתונים וקורסים מתמטיים כמו חדווה, לינארית והסתברות. התואר קשה ולכן שילוב עבודה בזמן התואר הוא לא הכי ריאלי שיש. אך אם פורסים את התואר או עושים תיעדוף אחר של עבודה, אפשר לשלב עבודה בתחום. אז עוד פרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים. תעשו לנו פולו לדף האינסטגרם שלנו, מדעי קו תחתון הדשא, וכמובן מחכים לתגובות ולשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם. איזה תארים מעניינים אתכם? מה אהבתם בפרק? ועוד המון, אז תשתפו אותנו. תודה על ההזנה. תודה סגי.
תודה אירן.
תודה פז.
תודה לכם.
ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את מדעי הדשא. נתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.